ולא יכול יוסף להתאפס לכל הניצבים עליו, וישרה הוציאו כל איש מעלי, ולא עמד איש איתו, בהתוודה יוסף אל אחד. רוב המפרשים מסבירים לא יכול יוסף להתאפק, לא במובן שאנחנו רגילים לומר שכבר לא יכול לעמוד בעצמו, אלא מפרשים רש"י ועוד מפרשים מסבירים להתאפק, הכוונה שהוא לא חיכה בסבלנות אלא קרא לכולם הוציאו, לצאת. וגם למפרשים שאומרים שהוא לא יכול להתאפק, כלומר כמו שאנחנו רגילים לומר שהוא לא יכל לעצור יותר, אנחנו רואים את יוסף מאוד שולט בעצמו. פרשת מקץ מאוד מתוכנן, מאוד מתוחכם, מאוד בונה פה איזה אסטרטגיה שלא כל כך קל להבין מהי, אבל רואים שהוא שולט בעניינים, שזה מחשבה מסוימת. מה יש בדבריו של יהודה, והיגש אליו יהודה שעוצר את כל המהלך? האם באמת יוסף עזב את התוכנית שלו? הייתה לו איזו תוכנית והשתבשה? יותר נכון, מה יוסף בעצם רוצה? יוסף אנחנו פוגשים בו בתחילת הדרך כמישהו שחולם חלומות שקשורים למלכות וממלכה, כמישהו שזורק את רעיון המלוכה לבני יעקב, מעיז לדבר על זה, לעסוק בזה, לחלום על זה. ומכאן ואילך המגעים שלו עם חלומות יהיו מגעים עם חלומות שקשורים למלוכה. גם בפרשת וישב, כשהוא יפתור את חלומות השרים, אז הוא יפתור חלומות של שרים סביב המלך, והפתרון יהיה את אחד המלך יקרב, את השני המלך יתלה. ובעקבות החלום הזה, שהוא חלום של מלוכה, יתגלגל יוסף לחלום נוסף של מלוכה בתחילת פרשת מקץ. יוסף פותר חלומות של מלוכה, כי חלומותיו של יוסף הם חלומות של מלוכה. יוסף הוא אדם שחולם על מלכות, הוא עסוק במלכות, זה מה שמעניין אותו, זה מה שמטריד אותו מתחילת נעוריו, ואת הכל הוא רואה דרך המשקפיים המלכותיות, דרך ההתבוננות שלו במושג המלוכה. ולכן לא פלא שחלומות מלכותיים מוצאים את עצמם נפטרים דרכו, על ידו. לפתור חלומות מלכותיים זה לא רק לעזור לטרדה של החולם, לתת לו שלווה נפשית על שפת הפסיכולוג, אלא לפתור חלומות מלכותיים, יודע יוסף, זה לברר דרך חלומות המלכותיים את העקרונות של המלכות. חלום שמגיע ויש בו עניין מלכותי ומסר, ומסר ממרומים הוא עקרון על בהבנת סדרי מלכות, עקרונות מלכות, שיטת המלכות, מהי מלכות. יוסף באמצעות פתרון החלומות מפענח את הצופן האלוקי של המלכות. מפרשים כולם עמדו על כך שכשפרעה מבקש מיוסף לפתור את החלומות, יוסף מקדיש שתי מילים לפתרון החלום ומתחיל לדבר על משהו שהוא מעבר בכלל למה שזימנו אותו. זימנו אותך לפתור חלומות, ואתה ירא פרעה איש נבון וחכם ושיתהו לארץ מצרים, יעשה פרעה ויפקד פקידים וחימש את ארץ מצרים ויתבטו וכו', הכל הכל תוכנית שלמה. מי ביקש ממך? מי דיבר איתך על זה? זה לא עניינך. אבל פרעה, ויטב הדבר בעיני פרעה, הוא רואה ביוסף איש אשר רוח אלוקים בו, אחרי הודיע אלוקים אותך את כל זאת, אין לבון וחכם כמוך. יוסף יוצר מהפכה באמצעות פתרון החלומות, בהבנת עקרונותיה של מלכות, מטרותיה של מלכות. חז"ל לומדים על כך שהפתרונות של החרטומים, שכנראה היו פתרונות אופייניים, לא מצאו חן בעיני פרעה. יש איזו אי נחת מההסתכלות הנוכחית המקובלת על מושג המלכות. ההסתכלות המקובלת על מושג המלכות היא ראיית המלך כיצור עליון שהכל סובב סביבו, הכל אמור לשרת אותו, ומה שמעניין את המלך זה מה שקורה לו. שבע בנות אתה מוליד, שבע מלחמות אתה נלחם. אירועי המלך, הצלחות שלו, הכישלונות שלו, המשפחה שלו, המלך. ובחלומו הוא עומד על היאור. כך הוא רואה את הדברים, עומד מעל אלוקה, מעל המציאות. בפרשת וירא אנחנו נראה שמשה ואהרון מוצאים לנכון לפגוש את פרעה כשעושה את מימיו, אף אחד לא ידע, החזיק מעצמו אלוקה. כן, זה מין העלהה של המלך, המלך כיצור אלוקי, נבדל. יוסף עורך כאן מהפכה. החלום שאתה קיבלת כמלך לא עוסק בחיים האישיים שלך, לא במשפחה שלך, לא בצרות שלך ולא בקדנציה שלך ולא במה שתרשום יהיה רשום על שמך. החלום עוסק בעם, בציבור הרחב, באנשים שתחת חסותך. שבע ורעב זה לא דבר שקשור למלך. שבא ורעב זה דבר שקשור להמון העם. אתה קיבלת חלום כזה לא בשבילך, לך זה לא נפקמינה. אתה קיבלת חלום כזה כי בידך מונחת האחריות על מה שקורה לציבור פה, אולי דווקא לא רק פה, אולי בכל המרחב האנושי. והחלום הזה נאמר לך כדי שתיישם מסקנות, כדי שתוציא מערכי פעולה לטובת הציבור. חלק מפתרון החלום זה לא התערבות חיצונית של יוסף, זה חלק מהפתרון של החלום, זה שצריך איש על ארץ מצרים שיאסוף את כל התבואה בשנות הסובע ויוציא שיהיה מה לאכול בשנות הרעב. זה לא התערבות גסה בענייני פרעו, זה פתרון החלום. החלום ניתן לך, אומר הגאון מבינה בפירושו לתורה, החלום ניתן לך בשביל שתבין מהי מלכות, שתפענח לעצמך שמלכות עניינה דאגה לציבור, דאגה לאומה. לך מספרים על שנות סוב ושנות רעב כדי שאתה, שבכוחך לפעול, תפעל לטובה, תתקן. אנחנו רואים שיש איזה אי, יש איזה עצירה, העולם צריך להתקדם, כן? תפיסה מלכותית של העולם הגיעה לאיזושהי, הישנה הגיעה לאיזשהו מיצוי, כן? יש פה איזה משהו שחורק, יש פה פריצה, יש פה פריצה דרך קורנית שההזדמנות, כנראה המציאות מובילה אליה, שעל ידי ישראל, על ידי כוח יוסף, על ידי החשיבה של עם ישראל, נוצרת כאן דרך המלכות של מצרים שינוי במחשבה, מחלחלת למציאות תפיסת חשיבה אחרת. מהו מלך? מלך זה מי שדואג לפרנסת העם, לקיומו של העם, לביטחונו של העם. מלך הוא עבד של העם. אתה תהיה על ביתי, על פיך ישק כל עמי, כל צורכי עמי יהיו נעשים על ידך, אומר. פרעו ממנה למשנה למלך, כלומר למי שעל ידו מתברר את המלכות, את האיש שדאג לעם, את האיש שחשב על העם, את האיש שלא דיבר על פרעו בכלל, לא על משפחתו ולא על הישגיו. שפנת פעניה. ליוסף יולד שני בנים בטרם תבוא שנת הרעב אשר ילדה לו אסנת. אומר רש"י, מכאן שאסור לאדם לשמש מיתתו בשני רעבון. זה יוסף, זאת האמירה היוספית. מלך זה מי שחש את צרת העם, מלך זה מי שכואב לו את מצוקות הציבור. מלך אמיתי זה מישהו שפותח את אוצרות מצרים לעולם כולו. יש שבר במצרים, מתחוללת מהפכה במצרים, מצרים, הארץ החסומה, פותחת את שעריה. תפיסות מלכותיות חדשות. מעין התפיסות שיאמרו הזקנים למלך רחבעם בספר מלכים, איך ראוי, איך נכון ליצור מלכות. אם תהיה עבד לעם הזה ועבדתם ועניתם ודיברת אליהם דברים טובים, היו לך לעבדים כל הימים. כך ראוי, אומר הרמב״ם בהלכות מלכים, שהמלך ינהל את חייו. וכשמשה בוחר מנהיג, יפקוד השם אלוקי הרוחות איש על העמדה, על העדה, אלוקי הרוחות שיודע להלוך כנגד רוחו של כל אחד ואחד, אומרים חז"ל. ודוד, שהוא עושה צדקה ומשפט לכל עמו. הוא יוצא ובא לפני העם. יוסף מוליד בתוך פרעו שינויים. יוסף הוא פורץ הדרך לקראת המלכות. הוא לא יהיה המלך, הוא משנה למלך. הוא פורץ את הדרכים, הוא סולל את תבניות החשיבה, הוא יוצר במציאות הכנה יסודית לקראת הופעת מלכות אחרת. הוא גם זה שגילה בפרשת וישב שמלך יכול להיות כעסן על מה שלא מתנהל לפי רצונו, אבל מלך גם יכול לאפשר תשובה, מלך יכול לאפשר תיקון, מלך יכול גם לסלוח ולרחם, מלך יכול גם לשאת את ראש שר המשקים ולהשיב את שר המשקים והמשקיעו כבראשונה. מה שמאפשר לשר להגיד את חטאי אני מזכיר היום. יש חטא ויש תשובה. יוסף מבין שזה שהוא שליט על הארץ, זה שהוא משביר לכל עם הארץ, זה בשביל, גם בשביל לדאוג לכולם, אבל בשביל לבנות בישראל, באומה, את תבניות המלכות היסודיות, להגשים את חלומותיו. הגשמת החלומות של יוסף זה הגשמת העובדה שצורות החשיבה שלו על המלכות מתממשות, מתרחשות. מי הוא זה שראוי להיות מלך? יוסף מומחה להוציא לפועל מתוך האנשים הראויים למלכות את תכונת המלכות הגנוזה בקרבם. פותר חלומות מלכותיים. שיוסף רואה בפרשת ניקט ביטויים של חרטה, של תשובה. שראובן אומר, הלא אמרתי עליכם לאמור אל תחטאו בילד. הוא רואה אולי כאן משהו ראשוני, אולי דמות הראויה קצת למלכות, מישהו שגילה אחריות על כולם, שלא רצה שאחד האחים ייפגע, מישהו שיודע להוכיח את כולם, גם דמו הנה נדרש. ואז ויסוב מעליהם ויאבק. אבל חסר עוד משהו. ראובן עדיין לא מספק את הסחורה המלכותית. האמירה הזאת, אל תחטאו בילד, חסר בה משהו. גם יעקב לא מתרשם מדברי ראובן ולא מצליח לראות בו מישהו שאפשר לומר הנה. היום ראובן אל אביו למור את שני בני תמית, אם לא אביינו אליך, תנה אותו על ידי ואני אשיבנו אליך. זה לא מספק את יעקב. גם גילוי אחריות כזה שכולל אפילו נסיעה בסבל, שלם מחיר על אי ביצוע המשימה, גם הוא לא מספיק. ומי אמצע פרשת מיקט צומחת דמות בתוך המשבר והמצוקה הראשוניים של יוסף, מכניס את האחים בצורך להביא את בנימין, והוא לחץ ראשוני, עוד יהיו לחצים יותר כבדים. הלחץ הזה מוציא דמות, ויאמר יהודה אל ישראל אביו, שילחה הנער איתי, אנוכי הערבנו, מידי תבקשנו, אם לא אביא אותי אליך והתתגדיר לפניך וחטאתי לך כל הימים. ובדברי יהודה הללו יש משהו שמניח את דעתו של יעקב. בסדר, ויהודה הללו, אנוכי הערבנו מידי תבקשנו וחטאתי לך כל הימים, הם הדברים שעליהם חוזר יהודה בתחילת הפרשה שלנו. הדברים ששכנעו את יעקב הם הדברים שמפסיקים את ההתאפקות של יוסף. ואתה כבואי אל עבדך אבי והנער איננו איתנו ונפשו קשורה בנפשו, והיה קירותו כי אין הנער ומת, והורידו את עבדך את צוות עבדך אבינו ביגון שעולה, כי עבדך, אומר יהודה ליוסף, ערב את הנער, נעים אבי למור, אם לא אביינו אליך וחטאתי לאבי כל הימים, ואתה ישב נעבדך תחת הנער עבד לאדוני והנער יהיה לי מחר, כי החאלה אל אבי והנער איננו איתי, ונראה ברע אשר נמצא את אבי. ולא יכול יוסף להתאפק. מה ששכנע את יעקב, אותם פסוקים ששכנעו את יעקב, כשיהודה חוזר עליהם בפני יוסף, הם גם ממיסים את יוסף. מה מה יש בפיו של יהודה? אנחנו רואים שיהודה הוא הדומיננטי, כן? הוא מקבל את האחריות מול יעקב, ולכן כבר בסוף פרשת מקץ בפרק מ"ד פסוק י"ד, כשחוזרים האחים אל העיר מהדרך אחרי שמצאו את הגביע כבנימין, אז כבר התורה מבחינה ויבוא יהודה באחיו בית היוסף, כן? כבר מראו שיש פה הבחנה בין יהודה לבין האחים. ובסוף פרשת מקץ כבר יהודה הוא זה שמדבר, ויאמר יהודה מה נאמר לאדוני. יהודה אומר שני דברים אם נחבר את סוף פרשת מקץ לתחילת פרשת ויגש. בסוף פרשת מקץ יהודה אומר, מה נאמר לאדוני, מה נדבר, מה נצטדק? האלוקים מצא את אבון עבדיך, איננו עבדים לאדוני, גם אנחנו, גם אשר נמצא הגביע בידו. זה לא מרגש את יוסף. הוא אומר, חלילה לי מה שובר, ולא שובר אותו. האיש אשר נמצא הגביע בידו, הוא יהיה לי עבד, ואתם עלו לשלום אל אביכם. מה שחותך, אפשר לומר, משנה את כל התמונה, זה שיהודה אומר אצלנו בפרשה, ואתה ישבנה עבדך תחת הנער עבד לאדוני, והנער יעל עמך, כי עבדך ערב את הנער. במילים אחרות, אפשר לראות מלכות כסוג של אחריות על כל מה שמתרחש בציבור. אני אחראי על כל מה שקורה, אני מעל כולם, או אני חכם מכולם, שקול מכולם, יש לי איזושהי מתרונות, אני מוכן לקחת את האחריות על כולם. לקיחת אחריות יכול היה להיות בהצלחה, ואפשר גם לשאת בכישלון. כמטיבה של לקיחת אחריות, לפעמים יכול לשאת גם בכישלון. כשאדם מוכן לשאת בכישלונות, לשאת בתוצאות לכישלון, הוא לוקח אחריות. זאת לא מלכות של עם ישראל, זאת לא המלכות שאליה יוסף חותר. גם אם ראובן אומר לא לפגוע בנער, גם אם ראובן מוכן מול יעקב לקחת אחריות עד כדי כך שהוא יישא בתוצאות, עוד לא מופיעה כאן מלכות. יש כאן ראייה אמנם כוללת, ראייה שלא עסוקה רק בדאגה הפרטית כלפי עצמך, יש פה אולי ראייה קצת יותר רחבה, אחראית, אבל תכונת המלכות עוד לא מתגלית. המלכות אינה ראיית המלך כאחראי על העם, כמנהיג את העם, אלא המלך עניינו תודעה מתמדת שהוא פחות מכל אדם אשר בעם, שהוא שפל מכל אחרון האנשים בציבור, שכל אחד בעם יותר חשוב ממנו, שחייו של כל אדם באומה יקרים יותר מאשר חייו שלו. שהוא עבד של העם. הלחץ הזה של יוסף, שלב אחר שלב, מוציא לפועל מתוך יהודה תכונה מפליאה, אמירות נאצלות. הנער יותר חשוב ממני. לא מצד הכישרונות. רש"י מדגיש, לכל דבר אומר יהודה ליוסף, אני מעולה מבנימין. בגבורה, במלחמה, ולשמש את המלכות. זה לא השפלה עצמית. יהודה מודע מאוד מאוד לכישרונותיו ויכולותיו. אבל הוא יודע שכל הכישרונות שלו וכל היכולות שלו וכל הגבורה שלו אינם שווים כלום לעומת קיומו של אדם אחד מישראל, לעומת שמחתו של אדם אחד מישראל, לעומת קיומו של עם, כולל אחרון היחידים, כולל אחרון האנשים שלו. גבורתו לא שווה כלום, וחוכמתו ומלחמתו, אלא אם היא באה לצורך אדם ישראל. איך אעלה אל אביו הנער הנאמתו? ישבנה עבדך תחת הנער. ערבות. עבדך ערב את הנער. אני הכתוב, הכל בא אליי. מתגלה כאן באומה, מתוך הלחץ הזה, מתוך הישורים הללו, מתגלה באומה כוח מלא ענווה, אותו כוח שידע בפרשת וישב לומר צדקה ממני ולקדש שם שמיים בפרסיה, להודות, אותו כוח שידע לשוב בתשובה ולתקן צדקה ממני ולקרוא לילדיו בשמות, ילדיו שנולדו בדרך כל כך מוזרה, הוא כוח הזה מלא הענווה אנוכי תולעת ולא איש, הוא זה שלא חושב את עצמו לכלום אלא רק מצד היותו ערב לעם ישראל. אם הוא לא ערב לעם ישראל, אם לא עבד לעם קדוש, מה הוא בכלל? מי הוא ומה הוא? הלחץ היוספי מוליד מלכות, כמו שהוא הוליד מתוך פרעו תכונת עבדות לעם, פותר יוסף גם את החלומות שלו. הוא על ידו, על ידי ההשתחוות של האחים אליו, מתרחשת יצירת המלכות. הוא לא יהיה המלך, הוא משנה. אבל על ידו, על ידי ההזדקקות אליו, נולדת במשפחת יעקב הדמות המלכותית. הנה המלך, הנה הוא, הוא הגיע. הנה האיש שאליו חיכינו כל הזמן. אל האיש הזה שיודע להגיד עבדך יושב תחת הנער עבד לאדוני והנער יעל עם אחיו. לא כולנו נשב, אני לבד אשב. הוא לא מסתתר מאחורי הקבוצה. הוא רואה את עצמו כעבד לכל אחד ואחד מישראל. הנה הוא הגיע המלך. סיימתי את תפקידי. עשיתי את שלי. בשביל זה כל זה היה נצח. כל הלחץ. כל התוכנית. כל השנים הארוכות האלה עם סבל עצום לכולן. ליוסף, ליעקב, לאחים. כל השנים האלו בשביל הרגע הזה שבו מתגלה שהכל היה בשביל להוציא מלך. זהו, אפשר לבכות, אפשר לקרוא ליעקב לבוא, יכול להיות שנשאר במצרים, יכול להיות אפילו שתהיה גלות מצרים, אני כבר לא מתרגש. המלך נמצא, יש כבר מלכות. לכן בפרשת ויחי ערב הכניסה לחשכת הגלות מסדר יעקב את השבטים, יהודה אתה יודוך אחיך, יהודה שהודה, השתחוו לך בני אביך. לא יסו שבט מיהודה מלכות. תרגם יונתן, לא פסקין מלכין ושליטין מבית יהודה עד ימות המשיח, עד כי יבוא שילו מלך המשיח שהמלוכה שלו. מכאן ואילך יהודה הוא המלך. יוסף מכין את הקרקע ויהודה מגלה את המלכות. ואת יהודה שלח לפניו אל יוסף להורות לפניו גושנה. מדרש אגדה, לבנות ישיבה. יוסף ויהודה. אלא שבגלות, בזמן שכוח המלכות של עם ישראל התברר אבל איננו עוד יכול להתממש, כוח המלכות העתידי. בינתיים מה שצריך להדגיש, מה שצריך לשמור עליו, ועל הקשר של כולנו אל יעקב. הנושא עכשיו במלכות הוא ההתמקדות סביב יוסף, כמי שעל ידו, בדרכו, באמצעותו, שומרים על זיקה לעניינו של יעקב, גם כשנמצאים בגלות, גם כשנמצאים במחשכים. זוכרים את יעקב, עסוקים בו, אנוכי ארד עמך מצרימה, ואנוכי אהלך גם עלו, ויוסף ישית ידו על עיניך. מבטיח הקדוש ברוך הוא ליעקב ביטוי מיוחד, יוסף ישית ידו על עיניך, על המבט שלך, על ההשגחה שלך, שכיחת העין. מי שישגיח פה, מי שיבטיח את שמירת הקשר סביב יעקב גם כשנמצאים בגלות, תהיה אישיותו של יוסף, כוח יוסף שמשמר את זיכרון שם ישראל בכל מצב. ליוסף נולדים שני בנים במצרים בגלות, מנשה ואפרים. מנשה, כי נשני אלוקים את כל עמלי ואת כל בית אבי, נשני השכיח ממני. אני במצב של שכחה, משכחה ממני משפחתי. מישהו שמדבר על זה שהוא שוכח משהו, זה מישהו שזוכר. הוא זוכר משהו כל כך שהוא מדבר על כמה הוא שוכח. אדם שלא זוכר, אז הוא גם לא מדבר על מה הוא שוכח, פשוט שוכח. יוסף כל כך זוכר את בית אבי, כל כך זוכר את יעקב, שהוא בוכה ומבכה כמה הוא לא מספיק זוכר. איש של זיכרון שקורא לבן שלו שכחה, פחד מהשכחה. ורק אחרי שיוסף מפחד מהשכחה, שני, הוא יכול גם לראות איך שיש טובה שצומחת לישראל, יש סייעת הדשמיה שמתרחשת סביב ישראל גם כשהם בגלות. כי פרני אלוקים בארץ מי. שתי נקודות לא לשכוח, ומתוך כך להבין שיש משהו שצריך לגדול ולהתפתח אפילו כאן, וזה חלק מהנהגה אלוקית. כי פרני אלוקים בארץ עוני, למרות שהארץ פה היא ארץ עוני, ארץ קושי, יש פה איזה מהלך אלוקי. פרני, וגם אלו שתי העקרונות שלאור אמירתו של יוסף ינחו את עם ישראל בספר שמות ביותה בגלות. ישראל לא ישכחו, יזכרו את העובדה שאמורים לחזור, לצאת יום אחד ממצרים. פקוד יפקוד אלוקים אתכם ויאמן העם, לא שינו את שמם, כוזרי מתאר במאמר ראשון את הפלא הגדול הזה של עם שלם שבמצבי גלות כל כך קשים עדיין מאמין וברור לו שיום בהיר אחד נצא מכאן. תיאור כזה מופלא. הדבר השני שמתרחש בארץ עוני, בני ישראל פרו וישרצו וירבו ויעצמו למאוד מאוד ותמלא הארץ אותה כי פרני אלוקים בארץ עוני. שני העקרונות שקבע יוסף בחשיכה המצרית יעמדו לנגד העם. יבטיחו שיהיה את מי לגאול, שיהיה את מי לקחת. הם אלה שעמדו גם לאורך כל הגלות הארוכה מאוד מאוד, גלות האחרונה. יוסף, כוח יוסף שנשמר בישראל, כך אומר המהר"ל בסוף פרק א' בנצח ישראל, כוח יוסף נשאר בתוך ישראל, משמר את ישראל בגלות. ישראל תמיד זוכרים את ירושלים, את הגאולה, את העובדה שאנחנו פה באופן זמני, אבלים, בוכים, מקווים, ומתוך כך מנסים לראות ברכה, התפתחות, הסמכת משהו חיובי, בניין בתוך ארץ עון ים לעתיד לבוא. כוח יהודה התברר, נגנז, ובגלות כוח יוסף, הכוח השומר על ישראל, הוא עכשיו המוקד. יוסף השליט. לכן ברור שמשפחת ישראל אמורה להיפרד מהאומה המצרית, כיוון שהעיקרון היוספי הוא הזיכרון. לכן ברור שישבת בארץ גושן וצריך להבדיל, וההבדלה הזאת היא עקרונית והיא תתברר בעשר מכות, אבל כבר עכשיו צריך לקבוע את העקרונות של איך יוצאים לגלות. צריך להבדיל, צריך ליצור ארץ גושן, צריכים להזכיר שאנחנו במצב של נשייה, מצב זמני, הוא לא חלק מהמציאות כאן, הוא לא חלק מהאומה המצרית. ומתוך זה יש מקום לברכה. מתוך ההבלטה של המציאות בארץ גושן, אז אפשר לומר, בואו אליי, אתנה לכם את טוב ארץ מצרים, אכלו את חלב הארץ, וחלקלתי אותך שם. רק מתוך ההבחנה של ארץ גושן מפסוק י' פרק מ"ה, אומר יוסף ליעקב, בא יסוד הכלכלה וההתפתחות במצרים, פסוק י' א'. יוסף מבליט, מקדים את ההפרדה לברכה, לזיכרון, להפריה. מנשה, הבכור. מה שיתבלט בעובדה שבני ישראל לא יהיו אלא רועי צאן, לא שייכים, לא שייכים לאומה המצרית, לתרבות האדמה, תרבות החומר, כל צורת החיים המצרית. הם לא יהיו שייכים לכל המנגנון של החיים המצריים. ולכן מסיים את פרשת ויגש, פסוק אחד, שמתמצת את כל האסטרטגיה של יוסף בארץ כנען, בארץ מצרים. פסוק הזין שמסיים את הפרשה, וישב ישראל בארץ מצרים בארץ גושן, ויאחזו בה ויפרו וירבו מאוד. מנשה ואפרים נמצאים בארץ גושן, לא חלק, ומתוך כך ויפרו וירבו מאוד. כותב הרב קוק גם באורות, כשהוא עוסק בדרך לקיים יהדות בגולה, אז הוא כותב שהדרך היחידה לקיים יהדות בגולה זה רק על ידי תקוות ארץ ישראל, רק על ידי הזיכרון והחבלתה של הנבדלות שלנו מהמציאות בגולה, רק כך אפשר לקיים יהדות בגולה. כך הוא כותב באורות ארץ ישראל בפסקה הראשונה, וכך הוא גם כותב באורות התחייה בפסקה ח' כמובן. רק כך אפשר לנסות למצוא איזושהי ברכה, איזושהי התפתחות בכל זאת שמתרחשת בגלות. לכן יהיה זה כוח יוסף שיוציא אותנו מהגלות, כלומר הכוח שמוציא את ישראל מהגלות יהיה כוח יוסף, זאת הכוח שחידד את העובדה שהגלות היא לא המקום שלנו, אנחנו שייכים למקום אחר, ושחידד את העובדה שיש לנו התפתחות, שהתפתחנו וריבונו שלנו גלגל אותנו בשביל שנאסוף משהו אל העתיד. משיח בן יוסף הוא זה שיוציא את ישראל מגלות, בכוחו יוצאים. אבל מתוך היציאה מהגלות, דווקא אז תצטרך להתברר המלכות. המלכות, מלכות יהודה, עניינה האיש, הכוח, עושר את נפשו למען כל אחד ואחד מישראל, הבטא לישראל, ענוותן כלפי ישראל. רואה ערך בכל אחד ואחד מישראל שיופיע. כך בהפטרה, הפטרה של פרשת ויגש, ישנם שני עצים שיחזקאל צריך לחבר, עץ אפרים ועץ יהודה, ואז הוא כותב בהמשך, כה אמר השם אלוקים, אני לוקח את בני ישראל מבין הגויים אשר הלכו שם וקיבצתי אותם מסביב והבאתי אותם אל אדמתם. פעולה ראשונה. פעולה שנייה, ועשיתי אותם לגוי אחד בארץ, בערי ישראל ומלך אחד יהיה לכולם. שלב שני. בשלב הזה, עבדי דוד מלך עליהם. בולט הביטוי עבדי דוד מלך עליהם. גם בהמשך. ודוד עבדי נשיא להם לעולם. יש יציאה מבין הגויים, והגעה אל הארץ. ויש הופעת המלכות שהיא מופיעה על ידי דמות שהוא עבד. המעבר הוא לא מעבר פשוט. אבל כיוון שבסופו של דבר כוח יהודה עתיד להתגלות, עוד לפני הכניסה לגלות מבין יוסף שצריך לברר אותו. צריכים ללכת לגלות כאשר כבר כוח יהודה יתברר בקרבנו. צריך לצאת אל הגלות עם ההופעה, היציאה לפועל של כוח יהודה, ולכן יוסף לא מיד קורא ליעקב, אומר להם בוא אליי לאכול. קודם כל, לפני הכל, לפני התפקיד של יוסף בגלות, צריכים לברר את תפקיד יוסף כמכין את הגאולה העתידית, את מלכות יהודה. רק אחר כך יוצאים לגלות. רק אחר כך יוסף כמנהל החיים, כשומר החיים בגלות. מסביר הברבנל את כל הברכות של יעקב בפרשת ויחי. הברבנל מסביר שכולם ברור אחד ארוך מי הוא הראוי למלכות. כן, יעקב מברר דרך כל האחים, כל אח ואח, כל שבט ושבט, את תפקידו בהקשר של ראייה מלכותית ממלכתית, והמרכז הוא יהודה, יהודה הוא המלך. זה מה שיעקב רואה לנכון לברר ערב מותו במצרים. כן, מתוך כך יעקב מת במצרים. מתוך זה שברור מי הוא המלך ומה הם הכוחות השונים שסובבים סביבו. לא אתם שלחתם אותי, אלא כי האלוקים יש כוח אלוקי בסידור בעניין האומה והשבטים שבטי יה. ולאור זאת נצטרך לבאר מה עניינו של יוסף יהיה אחרי שיתגלה המלך, מלך יהודה. מה יאמר אב יוסף? מה יביע? מה יפעל? זה דווקא יתברר פרשת ויחי. פרשת ויחי כולה סובבת סביב בירורים שיעקב מברר. הוא היחידי שמברר בירורים, ויחי יעקב בארץ מצרים. הוא יברר בסוף הפרשה שיהודה הוא המלך, אבל הוא יצטרך לברר גם כן בפרשת ויחי מי זה יוסף אחרי שמולך יהודה. אם יוסף הוא רק זה שמכין את המלכות, אם יוסף הוא זה ששומר על עם ישראל בגלות, אבל אחרי שמולך יהודה, אחרי שמתגלה המלך, מה עכשיו יוסף? מי הוא? מה עניינו? את זה יצטרך יעקב לברר בעזרת השם בפרשת ויחי.